איתה בזוהר בראשית. תלת נפקין מחד, חד מתלת קיימה, חד על בן טרין, טרין ינקין אחד, חד יניק לכמה סטרין. היינו כי באר וענן ומן, כולם חזרו בזכות משה. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, והכחיד שלושת הרועים ברכך אחד, וכי בערך אחד מתו, ותרצו, כי בהשתלקותם של אהרון ומרים נסתלקו ענן ובאר, וחזרו בזכות משה. וכשנסתלק משה בערך הדר, אזי נסתלקו באר וענן ומן. ראה וכאילו מתו כל השלוש בערך אחד. וזהו תלת נפקים אחד. היינו באר וענן ומן, היו בשבילך בשביל משה. זה מתקשור לפרשה שהיינו, נכון? שכשמתה מרים נסתלקה באר, מתה אהרון נסתלקו עיני כבוד, או מכל דבר גרר שם, זה הבאר, זה כל הסיפור עם מי מריבה, בסלע, והעיני כבוד, זה המשמע הכנעני מלך ערד, נכון? והכל מתחדש בזכות משה. משה בזכותו אמן, ושני הדברים האלה חזרו בזכותו. וכשהסתלק משה, כולם הסתלקו. הסתלת נפקין אחד. שלושה דברים יוצאים ממשה. ומשה היה נשמתו כלול משלושת אבות. והיה לו כוח להמשיך אלו השלושת השפעות. באר מים חיים, זה בחינת אברהם, ימי החסד. אברהם משפיע חסד, שזה כמו באר, שמשפיע מים. וגם באברהם התחיל לחפור בארות. זה הבאר, כפשוטו. וענן זה בחינת יצחק. בחינת חושך ענן וערפל. בחינת ותיכנה עיניו מראות. ומן זה בחינת יעקב, בחינת לראות ביעקב אמור. כן, אז אברהם אבינו זה תנועה של השפעה, של להשפיע מים חיים לכל העולם. אין מים אלא תורה ודעת השם. ויצחק זה בחינת חושך ענן ורפל, ותיכנה עיניו מראות. מה שאמרו, שיצחק הוא עמוד העבודה, והתנועה של העבודה זה מלמטה למעלה. כמו שכתוב, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. כלומר, שהוא הולך מהעולם אל מה שמעבר לעולם, וממנו הוא הולך אל הערפל. כי מה שאנחנו רואים פה, זה נראה בעיניים. אבל כשמתקרבים אל העניינים של מעלה, אל כמה שאתם מתקרבים אל השמיים, אז העין שלנו באמת פחות רואה, כי לא יראני האדם וחי. יש דברים שלא משיגים בכלל, יש דברים שמשיגים בצורה מעורפלת, בצורה מאוד לא דווקא בחדות ובהירות. יש פסקה אצל הרב, שצללי המחשבה שעוטפים את אורותיה הם יותר, כאילו יותר גדולים מהאורות. מנפים זה אדרבה, החוכמה שאדם לא מחפש רק את הדברים הבהירים או מוגדרים, אפשר לתפוס אותם, אלא יכול ללכת גם למקומות המורבלים, גם למקומות שהם קצת יותר קרובים למקום של חוסר ידיעה, למקום של עין. ואדם יודע שיש כאן איזה משהו, שהוא לא יודע בדיוק להגיד מה, זה יותר טוב ממי שמנסה שהכל יהיה בדיוק ברור, אבל עם אלו הוא לא יכול בכלל להתייחס לדברים כאלו שהם קצת מעבר להבנה ולהשגה. ועוד רמז שגם אהרון הכהן, שהוא העבודה אליו מתייחסים עיני הכבוד, נכון שהעננים עצמם הם גם מופיעים כמגינים, כצל השכינה, אבל אפשר להגיד שעיקר הענן היה על המשכן, במשכן. וכי בענן יראה לכפורת, כן, העבודה אולי הכי גדולה, זו עבודה שמתגלה בהופעת שכינה בענן, בין אם זה דבר שנעשה במצוות השם, ענן הקטורת, ובין אם ממש נענה בענן שבא מלמעלה. לא סתם המשכן היה עם ענן, כי זה קשור למדרגה הזאת. אם נפגשים עם משהו שהוא עמוק פנימי, עיניים אששות מלראות את העולם הזה, העולם הזה לא תופס, יש איזו קריאת עיניים, אבל מצד עד הרבה יש יותר יחס לדברים שאין בפנים. ומן זה בחינת יעקב, בחינת לראות ביעקב עמו. ומה הקשר בין מן לבין לראות את עמו? בפשטות מן זה היה הפרנסה של עם ישראל. ורואה, הוא זה שמפרנס את הצום, מפרנס את הפסים. בין כל אחד, כמו שצריך, כמו שהוא מתאים לו, אלה הסבים האלה, אלה הסבים האלה. וככה גם מנהיג שדואג לדור, הוא צריך לדאוג להפרנסה של הדור. ומשה, באמת זה היה נאמן, נכון? שכל אחד ירגיש בו את הטעם שהוא צריך, את הטעם שמתאים לו. כן, אז זה שלושת הבחינות. אז אם תרצו, באמת, זה גם אברהם, זה באמת בחינה כזאת של השפעה, אולי כמו שרגילים להגיד, שזה יותר נטייה קצת להשפעה בלתי מוגבלת, אב המון גויים, כמו מים שמתרחבים לכל מקום, ויצחק זה דווקא תנועה של עבודה, של התבטלות, של מסירות נפש, ויעקב, זה כאילו סוג של התקהלות, אז זה כבר השפעה, אבל השפעה לא בלי גבול, אלא השפעה יותר בתוך הגבול. כמו שהם רואים, שדה, הר, נכון, הר, שדה, בית, כן, שיעקב קראו בית, שבית זה כבר בתוך איזשהו מסגרת. אז הראייה של הצון, או הראייה של העם, השפעת המן היא כבר השפעה אומנם, היא שפע, היא חסד, אבל היא כבר יותר לכתובת מסוימת, לעם ישראל, גם כמו שחזל אומרים, לצדיקים, לבינונים, לכל אחד לפי מה שמתאים. ומשה, שהיה כלול מאבות, נאמר בו, וישב משה על הבאר. אז זה הבחינה הזאת, שהוא שייך לעניין של הבאר, שהוא בא להשפיע שפע, הוא בא לפתוח מעיין חדש. הוא בא להשפיע שפע חדש לכל העולם. הוא כתיב בי, ויבוא משה בתוך הענה. אז זה העניין של הענה. שמשה מתרומם, בא אל הערפל, בא אל הענן, ששוכן בהר או במשכן. הוא כתיב בי, והיום משה עליהם, הוא הלחם. שהוא גם המפרנס של הדור. הוא דייקה, קיין משה בעצמו, שבזכותו אכלו המן. ולעתיד, בשעת התחייה, יקום משה כלול משלושת אבות, משלושה אבות כמקודם. מבחינת מה שהיה או שיהיה, מבחינת הנך שוכב עם אבותיך וקם, שיקום בתחייה כלול בשלושתם, וזה אחד בתלת קיימה. אז מה שאומר פה שמשה יקום עוד פעם, זה מתחבר, למדנו את זה בשבת, ברמת גן, שיש מעשה בחיי מוהר"ן, שקשור לפרשה שהייתה חוקת, שהמעשה הוא כך, שהיה אחד שהיה יושב בתוך עיגול, מסביבו עיגול של האנשים, הוא היה שוכב מוטה על צידו, כך כתוב שם, מסביבו עיגול, ועוד עיגול, מעגל יותר רחב, ועוד עיגול, ואחר כך יש כאלה יושבים כאילו בלי סדר. והוא היה ממלמל, וכולם ממלמלים. ואחר כך הוא יפסיק למלמל, ואז כולם יהיה גם כן להשתתק. ואחר כך כולם רצו, והיו שם שררות, שכוונה כמו שרים, ואמרו כולם לשררות, למה התאיתם אותנו? והיה שם, והוא אומר, והלכתי וראיתי את השררות, והוטב בעיניי מראה שלהם מאוד. ואחר כך היה שם אוהל, נאה. ואמרו לשררות, משם, לכו ותיקחו את, את כל מה שיש לכם, ותלכו אל הנער שיש שם, ותוכלו לקבל מהנער מה שאתם רוצים. ואז הם באו והטילו את מה שיש להם, לא זוכר אם כתוב את זה במשל או בנמשל, הטילו את הזכויות שלהם בתוך הנער, ומהנער נעשה נהר. וכולם שתו מהם. ואחר כך יש שם עוד סיפור שביקשו ממישהו לקבל כוח, הוא לא רצה לתת. ואז בהמשך יצא פקודה שצריך להוריד את הראש של השררות, כאילו להרוג אותו. ואחר כך היה עוד פעם אותו מעשה. כל זה הוא חלם. שמישהו היה שוכב באמצע, וסביבו עיגול, ועוד עיגול, ועוד עיגול, ואחר כך הוא השתתק, ואחר כך רצו, והיו שם שני שררות, והוטב מעיניים הרי שלהם, ושוב פעם כולם אמרו להם, למה התאיתם אותנו? ושוב פעם יצא איזשהו קול מהאוהל שאומר להם, קחו את מה שיש לכם, הלכו לנר, אבל הפעם הם לא השליחו את מה שיש להם לתוך הנר. אלא הם ביקשו ברחמים ותחנונים, ונעשה מהנר נער, וכולם שתו, ואמרו לי שהפעם הם יחיו. פעם שעברה, בסיפור הראשון, אמרו שירגו אותם את השרות. בסיפור השני, הוא חדר על עצמו אותו דבר הכל, חוץ משינוי אחד, הפעם הם יחיו. אז איך זה קשור לכאן? שכל זה משל, והוא בעצמו מסביר את זה, בחיי מוהר"ן. שמי שיושב באמצע וממלמל, זה הנשמה שממנה נמשכים כל בורי התורה, וכשהיא מסתלקת, אז נפסקים כל בורי התורה, וזה מתבטא בפרשה בהסתלקות של מרים, שאז נפסקה הבאר. ואז כולם רצים אל השררות, והשררות זה המנהיגים של עם ישראל, משה ואהרון. אומרים, למה הטעיתם אותנו? למה הבאתם אותנו למקום הרע הזה, למקום מים, תאנה גפן ורימון? מקום זרע, אני חושב. ואז יש שם אוהל, אוהל מועד. אומרים לשררות, לכו אל הנר, שזה הסלע, קחו את המטה, שזה הזכויות, ולכו אל הנר ותוכלו לבקש מה שאתם רוצים. אבל הם לא, במקום לבקש, הם כאילו באים בכוח הזכויות שלהם. ולכן יצאה פקודה להרוג את השררות. אחר כך הסיפור יוצא שלא נכנסו לארץ, משה ואהרון. כתוב שם שכולם רצו אל השררות וצעקו עליהם, והסתכלתי על השררות, והוטב בעיניי מאוד במראה שלהם. ואני פשאל מבין אם למה, כן? רב נחמן לא התפעל בחלום מזה שכולם באו לצעוק על השררות. הוא ראה שהם טובים. לא התבלבל. למרות כל המיניות, הוא מצא את מי זה הצדיקים האמיתיים של הדור. אבל אחרי זה הסיפור חוזר עוד פעם. אז הבנתי מה הכוונה, שיהיה כאילו הזדמנות שנייה. שמשה ואהרון יהיו עוד פעם באיזשהו זמן, באיזשהו דור, אולי בכל דור. והפעם, במקום להשתמש כביכול לפי רב נחמן בזכויות שלהם, כדי להוציא מהמי הסלע, הם יבואו ברחמים ותחנונים. זה, רב נחמן אומר, זה היה כאילו אחר. עכשיו צריך לבקש ברחמים ותחנונים, לא ולא יבוא בכוח, כוונה בכוח רוחני. יבוא בבקשת כחש, ככה לעמוד לפני השם, וזה והתחנן ותחנונים. זה התיקון שלנו. אז זה מאוד מתחבר לפה. שאומר שמשה יבוא, משה יקום. משה היה ומשה נמצא ומשה יהיה כנראה, שוב. בכל דור יש פינת משה. וכי אולי הוא רומז שיש איזה דור. אני מתכוון לדור קרוב, אולי מאוד קרוב. שבחינת משה של הדור, תעמוד שוב בפני הסוגיה הזאת, והפעם זה יהיה באופן הרצוי, מה שהיה מכוון. ממילא יזכו לבוא לארץ ישראל. טוב. ובכוח שהיה כלול מאבות, היה לוחם, אז רק להגיד שבזה הוא פירש עוד מאמר בזוהר, שזה חד בתלת קיימא. כן, תלת תפקיד מחד, זה הבאר, ענן ואמן שיוציאו משה. חד בתלת קיימא זה זה שמשה כלול משלושת האבות. ובכוח שהיה כלול מהאבות, היה לוחם כנגד המלאק. מבחינת חרב נוקם נקם ברית, כי האבות הן ברית, מבחינת וזכרת את בריתי יעקב וכו'. והמלאק תימי בריתם, מבחינת אשר קרחה בדרך, וזהו בחד על בן טרי, זהו מלחמה בעמלאק, שנאמר בו, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. באמת רואים שכתוב כאן שמשה רבנו נלחם בעמלק. גם מתבוננים בפרשה בשלח, יש אפשר לראות את זה בשתי צורות. אפשר להגיד, באמת על דרך פשט, שכאילו יש איזו מניעה שמשה לא יכול לנחם בעמלק, אז הוא אומר, בחר לנו ישוע, בחר לנו אנשים, רוצה ללחם בעמלק, והוא מסייע בכוח התפילה. שכאילו המלחמה בעמלק זה קצת להקדים את המאוחר. כשיכנסו לארץ ישראל, ילחמו בעמלק. כמו שהרגלים אמרו, עמלק השם בארץ הנגב. ממש בדרך לארץ ישראל. צריך להתמודד עם עמלק. אחר כך בדרך למנוחה, צריך להתמודד עם עמלק. אז כאילו זה שייך לשלב אחר. כמו שלב של ההוצאה לפועל, שלב של הדברים בירידה לארץ. אז כאילו זה לא תפקיד של משה, זה ניתן ליהושע, כך אפשר לומר. עכשיו, בכל 40 שנה זו הייתה מלחמה יחידה, שהתנהלה כמו מלחמה, כן. אבל אפשר להגיד, וזה כנראה משמעות מה שכתוב כאן, שלא, זו מלחמה של משה. רק משה מבין שזו לא מלחמה רגילה, אבל זו מלחמה רוחנית. אז יהושע מקבל את התפקיד כביכול הביצועי, מעשי, הטכני. אבל משה רבינו עושה בעצם את המלחמה הפנימית. את המאבק הרוחני, וזה בעצם המלחמה בעמלק. מכוח מה הוא לוחם? מכוח האבות. כי האבות הן ברית. מבחינת וזכרתי את בריתי יעקב. כאילו כן קצת לחבר את זה להמחשה של הדברים, שבאמת בדור המדבר, בפשוט העם ישראל, הוא במקום קצת של מקבל כזה. הוא לא עצמאי, הוא לא... פועל, יוזם, אלא מן, מים, הכל מקבלים השפעה. והתנועה היא של קבלה, של ספיגה, של התמלות. כאילו מה שהמלאק גרם להם, זה הכרח שהם יכירו שיש להם כוחות, השתמשו בהם ולחמו בהם. עכשיו גם כוח פיזי, דווקא בצד המעשי, עם שהתרגל לשאת את המסע של העבודה במצרים, יכול להיות שדווקא הגוף יש להם, כאילו. נכון שהעבודה יכולה גם אולי להחליא, אבל בסופו של דבר, ודאי שרבים מהם התרגלו בסיבולת, אלא מה, כמו שידוע אבן עזרא שאומר, שנפשית, כאילו, להרגיש שיש להם עמדה, שהם יכולים להוציא לפועל את הכוח שלהם, זה לא היה פשוט. לכן הנחה מלוטים דרך ארץ פלישתים. וכאילו המלאק, אני צריך לחבר את אבן עזרא הזה, המלאק כאילו כופר אותם לעמוד בהתמודדות הזאת שתכננו כביכול, ההצעה האלוקית הייתה בזכות אותה ב-40 שנה. נכון, על אבן עזרא, נכון. הם רגלים, זה היה קצת אומתלה, אבל בעצם צריך שהדור הזה יעבור שלב כדי שיוכלו להיכנס לארץ ולהילחם מלחמות. הנה, המלאק בא כבר עכשיו. אז מה הם צריכים? אז הם צריכים להרגיש שיש להם כוח. לא פיזי, בעיקר נפשי. להאמין בכוח שלהם, בזכות שלהם. יכול להיות שדווקא ההבדל הוא שמשה לא עומד בראשם. כי כשהוא עמד בראשם, הם כאילו הולכים אחריו. במובן של פסיבים. לוקחים אותם. אבל כשהוא עומד על ההר מולם, זה יכול להיות, זה עמדה שהפעם לא... יכול להיות שאפילו רוב הזמן רוב העם לא ראה את משה בפניו, כן? הוא ראה אותו נהיטים, אולי הרבה פעמים ראה אותו מוביל, לא יודע. בתוך קבוצה איכותית של הזקנים, הכהנים, לא יודע. אתה עומד מולם. אז יש הבדל בין שאתה כאילו בתוך העסק. נו, אז אתה עם ילד קטן, הפסיכולוגים, הוא לא עומד מול ההורים. הוא בתוך. לא שהוא לא רואה אותם אף פעם, אבל כאילו בחוויה, הוא לא מסתכל עליהם ככה. אז הוא נמצא בתוך המעטפת של ההורים, ומקבל מזה ביטחון, מקבל כוח, מקבל את כל הצרכים, כן? נגיד, לפעמים קורה שילד פתאום נגיד נוכח, יש מצבים חריפים, אבל נגיד מצבים פשוטים, נגיד הוא פתאום רואה את האבא שלו, היא נמצא באיזשהו שיח מאוד רגיש או מאוד טעון ממישהו אחר. בדרך כלל הורים משתדלים שילדים יהיו פטורים מהמקומות האלה. אבל נגיד שזה קרה, אז פתאום הילד מסתכל על ההורה קצת מומי ממול, ואז הוא ככה פתאום קצת מפסיק את המקום הזה שהוא רק נתמך, רק מקבל כוח, רק עטוף. הוא כאילו, מה אני יכול לעזור, איך אני מצדיק אותו, איך אני מחזק, כן, פתאום משתנה זווית. אפשר להגיד משה רבינו, אביהם של ישראל, כן. פתאום העמדה הזאת שעומד בראש הגבעה, כאילו, בעצם היא כאילו מראה שמחזירה להם, מזכירה להם את הכוח שיש בתוכם. שלפני כן זה לא היה נושא בכלל. לא דנו בזה. אז זה מלחמה של משה. כמו שהוא אומר, שזה קשור לשמירת הברית, הוא רומז בו. האבות הם ברית. מבחינת וזכרתי את בריתי, עמלק תמי בריתם, ומכוח הזה משה נלחם. אחד על בן טרין. ובזה שהכניע קליפת המלאק ותיקן הברית, זכה לבחינת ויהיה לחם לשני אנשי לקטון יום יום. כלומר, מי שמתקן תיקון הברית, זוכה לשפע, זוכה לפרנסה. ויוסף שזכה לברית כתיב בי, מרכב אותו ומרכב את המשנה, היינו משנה אנשי לקטון יום יום. של ידי ברית זוכה לשפע כפולה. וזה טרין ינקין אחד. שבחינת שבת מקבל מיוסף לחם משנה, היינו משנה תורה, מבחינת ויש שעשועים יום יום. רמז פעמיים יום. ובחינת השבת משפיע לשאר העולמות, מבחינת והייתה שבת הארץ לכם לאוכלם, וזה אחד יניק לכמה סטרין. תיקון הברית נוצר את המציאות של לחם משנה, והלחם משנה משפיע על השבת, והשבת משפיע על כל העולם. אז הקשר בין ברית לפרנסה, יש הרבה פסוקים משלי רומזים לזה, אני אחד ידוע קצת, רואה זונות יאבד הון. המשמעות הוא שאדם לא שומר את הקדושה, את הצניעות שלו, אז הוא מפסיד את הפרנסה. מאבד את כוחו. מאבד את הפרנסה שלו. כלומר, מפשטות זה כאילו משהו טכני. שמי ש... רודף אחרי טהרות, אז א' אולי יכול לבזבז על זה כספים. ב' הוא באותו זמן לא עוסק ביישובו של עולם, כן? הוא עסוק ברדיפה אחרי טהרות. אז עם מלך הוא לא מתפרנס. אבל זה רק הממד החיצוני של הדברים. הממד הפנימי זה שאדם יש לו כוח של לקבל שפע, של להשפיע שפע. והכוח הזה, אם אדם שומר אותו, אז באמת הוא נהיה כלי לקבלת שפע. אבל אם אדם מאבד אותו נבטלה, אז הוא מאבד את הכלי. אז אין את הכלי לקבל שפע. יש איזו אנרגיה. לפעמים, השאלה היא בעיקר אם שומרים אותה. אם שומרים אותה, אז אם אלא יש פוטנציאל גדול של יצירה של דברים, של עשייה של דברים, אם אלא גם של להגיע לכל מה שצריך. אבל אם מבזבזים אותה, אם האנרגיה מבזבזת ומתפזרת, אז כל הכוח שיש בה לעשות דברים עובד. בית יוסף הצדיק, אז רואים שהוא בכל מקום שהוא מגיע הוא מלך. מה שיוסף זה מלך טבעי, אולי חוץ מהאחים שזה מצב מיוחד, שגם כולם קצת בני מלכים, כן? אבל כשהוא מגיע לבית פוטיפר, אז עכשיו הוא מיד מנהל את הכל. הוא מגיע לבית הסוהר, מיד מנהל את הכל. מגיע לפרו, כמובן, מנהל את הכל. מצד שני מתואר, והוא המשפיר, כן. ובין לכל אמר, כתוב שאין כיוסף, שהוא מושל, מושל ביצרו. מושל ברוחו מלוכי דיר. אצל יוסף רואים שיש קשר. לא רק שטוב, מושל ברוחו מנוחי דיר. מי שמושל ברוחו הוא באמת, באמת באופן הכי טבעי מקבל את המלכות. כי מי שנכנע לכוחות הנמוכים, אז באמת כוח ההנהגה שלו מתבטל, והיכולת שלו לאסוף את כל הכוחות שיש בעולם ולנהל אותם, יורד. מי שמושל לכוחות שלו, יכול למשול על כל הכוחות שיש בעולם, לנהל אותם. תמש בהם. בעצם, אם תרצו מה שהוא אומר למצרים, אם אתם רוצים לפתור את הבעיה שעומדת לפתחכם, אתם צריכים קצת לקחת מהדרך שלי. יהיה המון המון אוכל, אבל אל תאכלו את הכל. תשמרו. תתאפק. קצת למשול. קצת למשול. לארגן. אבל האפשרות לארגן זה שאדם מושל. יש משהו מאוד בסיסי. בניהול של מלחמה, אדם כאילו מוכן, ואת גם, מלחמה יש גבורה, אבל מלחמה יש גם המון התאפקות. גם במצבים שאולי מפחיתים ומסתוכנים, שאני צריך כאילו להימנע מלתת לפחדים לשלוט, אבל לא פחות מזה, לפעמים צריך להתאפק בשעות הצלחה, שלא... אני חושב שלא מזמן, אני סיפרתי את זה פה, צריך לקרוא כזה, דלגלתי, על המלחמה של הפרסים והיוונים, מה? שפרתי את זה? שם אלכסנדר מוקדון נחם נגד דריאבש. אז הצבא הפרסי היה יותר גדול, וגם לא צבא, זה צבא שמשל בעולם. אלכסנדר היה לו תרגילים, היה לו זה, אבל באחד השלבים במלחמה, שם אפילו תורים מדייקים לו את הערך, היסטוריונים רשמו את זה. כבר היו אנשים אז במזמינים מהם, היה כבר משוכלל, כאילו באו אנשים, כתבו, ואפילו באו על מנת, מתעז את המלחמה. הסיפור שנניח האגף השמאלי של הפרסים הצליח ככה להיכנס מהצד מהצד אצל היוונים ולהבקיע, להגיע בעצם ליתרון. אנשים היו מנצלים את היתרון הזה, היו יכולים, לא יודע, מה היה ב... מהמתחתם של היוונים, אבל היו יכולים לנצל הצלחה ולהגיע לזה. אבל אז הם התחילו לקחת שלל. צריכים לקחת שלב. אז היוונים מתעשתו, ואלכסנדר ידע להיות מצביא, באו מפה, באו מסביב, כאילו באמת השם זה, פתאום היו מוקפים, ואני בדיוק מה, סוף דריאביש, ברח. וכאילו חלק מיכולת למנהם מלחמה כמו שצריך, וזה שהצבא יודע להתאפק. לא רק שהוא, יש לו תנועה כזאת, אבל גם תנועה כזאת. בכלל, ההבדל בין הצבא לבין הספסוף זה זה. שעם כל זה שאנחנו מרגישים שיש הרבה קליפות. אבל גם האמירה הזאת שאמרו בשנה האחרונה, שוב אמרו אותה עם מנגינה מאוד צורמת, העיקרון הזה שצבא בהתנהלות שלו גם לא צריך להיות שמישהו יחליט שהוא נושא עם הנשק או מה שהוא רוצה, זה עיקרון מאוד נכון. אנחנו הרגשנו שיש בעיקרון הזה גם טעם יותר מדי של מוסריות כזאת מזויפת ואי הכרה בצדקת דרכנו וכו'. אבל עצם הרעיון הזה, שחייל לא רק צריך לדעת מתי להפעיל את הנשק, הוא צריך להיות מסוגל לדעת מתי הוא לא מפעיל את הנשק, שזה הכל רק לפי מה שנצרח, לפי מה שכרגע ההתנהלות של הצבא, זה משהו מאוד מאוד בסיסי. אחרת, עלול להיות התפרקות. כמובן צריך לזהות מתי זה מקרה, צריך לזה טיפול, אבל בסך הכל הוא אירוע חד פעמי ולא משהו שצריך עליו לזה. אבל העיקרון הוא, כן, נכון. אז כל זה התגלגלנו, שמי שמושל יש לו, מי שמושל ביצרו, כאילו שומר הברית, אז יש לו גם ממשלה כללית, ממילא יש לו גם, יכול להיות להיות המשביר, להיות המפרנס, על הכל. ואז יש פה רמזי, הוא משפיע על השבת, והשבת לעולם, נעל יסוד, משפיע על המלכות, איכות על כל העולם. וזהו, כי על ידי הדעת באים תלת ענן, שם אכילה ושתייה ומלבושים. כי בו כלולים מבחינת לכו לחמו בלחמי, מבחינת האכילה, מבחינת מנה כלול בדעת התורה, שתייה כלול בדעת, מבחינת כל צמא לכו למים, שהיא מבחינת באר, מבחינת מנוזלים מתוך באריך, מלבושים, מבחינת סמלה לך תהיה קצין תהיה לנו, מבחינת ענן, מבחינת לבוש, מבחינת יישומי ענן לבושו, וזהו תלת נפקים אחד. אז עכשיו אותם שלושה דברים שהוא דיבר עליהם, כן, זה היה באר, ענן ומן, אחר כך קשר את זה לחסד, גבורה ותפארת, שלושת האבות, עכשיו זה אוכל, שתייה, מלבושים, והכל קשור לדעת. כמו שאמרנו, את זה כבר נמשיך הפעם. כן.